אנחנו בפרק ד', אחרי שלמדנו בריחות שעבודת התפילה דומה לעבודת הקורבן. וכמו שבקורבן היה צריך שיהיה אש מלמעלה שיורדת וגם אש מלמטה. וביחד היה גורם העניין לשריפת הקורבן. ככה גם ברוחניות בנפש. ההתבננות של יהודי בזמן התפילה צריכה לפעול על הנפש הבהמית שלו, להשתנות. ההתבוננות שהוא מתבונן זה מה שנקרא האש שבאה מלמטה. עכשיו נראה את הסיום בפרק ד'. אך אי אפשר להתהפך טבעית מידתו, לשנותה לגמרי, בלתי עזר וסיוע אלוקית. אדם לא יכול לבד בכוחות עצמו לשנות את הטבע של המידות שלו, דיינו שפתאום הוא יפסיק לאהוב ענייני העולם והוא יוצא לאהוב רק אלוקות. פשוט שינוי המהות, זה לא עובד לבד, הוא חייב שיהיה לו סיוע מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לעשות את השינוי. כמאמר חז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, חז"ל אומרים, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אז אתה לא יכול נגד היצר הרע. דהיינו שאין כוח בנפשו לבד להיות עולה ונכלל בשורשו, אתה לא יכול לבד להתחבר לשורש ולמשוך משם את הטוב ולהשתנות, רק אחר שיומשך, הרע מאור אינסוף ברוך הוא על נפשו. אדם חייב שיהיה לו איזה סיוע יומיומי, ובעזרת הסיוע הזה, וכמובן במאמץ שלו, ביחד הוא יכול להצליח. איפה הבא לידי ביטוי הסיוע מלמעלה, והוא הערת אור התורה והמצוות. כשיהודי מקיים כל יום מצוות, ויהודי לומד כל יום תורה, זה בזה תמון הסיוע מלמעלה. שידוע שתורה ומצוות זה מבחינת דמות אדם שעל הכיסא. אמרנו שההתבוננות של יהודי כל יום בעבודת המלאכים, זה בארבע דמויות שנמצאים במרכבה העליונה. וכתוב שעל הכיסא יש דמות כמראה אדם שהוא מעל הכל, זה התורה והמצוות. למה? כי הרי כמו אדם גשמי, יש לו רמח איברים ושסע גידים, ככה ברוחניות. יש, במצוות יש רמח איברים דמלכה, שזה רמח מצוות עשה, ושסע גידים, שזה מצוות לא תעשה. כמו הגידים בגשמיות, מה התפקיד שלהם? שמעבר לאדם הוא הנפש. והחיות המתפשט לכל האיברים. כמו בגשמיות, הגידים זה הצינורות שדרכם אדם זורם לכל האיברים, אותו דבר ברוחניות. על ידי קיום ושמירת מצוות לא תעשה, הוא מזרים את החיות האלוקית. ועל ידי זה נותן כוח באש שלמעלה. יהודים מקיים תורה ומצוות, הוא גורם שהוא יוכל לקבל סייעתא דשמיא. האש שלמעלה מקבל את הכוח לעזור לו. שהוא מבחינת כיסא, האש למעלה זה מבחינת כיסא, מה שאמרנו אדם שעל הכיסא, להמשיך ולירד למטה, לחלות ולשרוף את כוח נפש המתהווה הבהמית, ולהעלותו לשורשו כנ"ל. ואתה מקבל סיוע מלמעלה להצליח בעבודה שלו. ואזי כשאדם יפעל על ידי תורה ומצוות, ואז הוא יתבונן במה שהוא צריך, יאירו בו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מידות טבעיים שבנפשו. מצד המידות הטבעיים שבנפשו הוא נמשך אחרי תאוות העולם. מצד מידותיו של הקדוש ברוך הוא צריך לרצות עניינים רוחניים. מה יגרום שימשך לו המידות האלוקיות? זה הסיוע שהוא יקבל על ידי קיום תורה ומצוות. וזהו, זה מה שמרומז בפסוק. ונתנו השם אלוקיך בידיך. הרי המשך המלחמה שאמרנו, כי תצא למלחמה, זה המלחמה של התפילה, והיהודי בזמן המלחמה נמצא על אויביך, כי הוא מתבונן בשורש שלמעלה מעל אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זה אומר, מה מרומז במילים השם אלוקיך? התורה ומצוות. הוויה הוא בחינת התורה, שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, בשם הוויה מרומז התורה, ואלוקיך זה בחינת המצוות, שהרי כמו שאמרנו קודם, רמח פיקודין זה רמח איברים דמלכה, ושסע מצוות לא תעשה, זה השסע הגידים.
גידים שמעבר של אדם. גידים לא מעבר.
הורידים, זה הכוונה הורידים.
גידים כוונה הורידים?
כן. עכשיו, למה השם הוויה מרמז על תורה ואלוקיך מרמז על מצוות? כי אלוקיך זה צמצום וירידה. הוויה זה למעלה מזה. גם בתורה והמצוות, התורה נשארה רוחנית, אדם לומד את זה בשכל, והמצוות ירדו לגשמיות. לכן המצוות מרומזים באלוקיך, והתורה מרומז בהוויה, זה נקרא, ונתנו הוויה אלוקיך בידיך. מי גרום שיהיה לך השתלטות על הנפש הבהמית, זה בזכות הוויה אלוקיך, דהיינו בזכות תורה ומצוות. הוא מוסיף לומר עוד נקודה שהיא מסבירה את העניין של תורה ומצוות. ושורש בית בחינות אלו, התורה והמצוות, הם נעות תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. יסביר שתורה זה נעות תחילתן בסופן, תורה זה מלמעלה למטה, והמצוות זה סופן בתחילתן. אתה מקיים את המצווה בגשמיות וזה מעורר את התחילתן. כי בחינת התורה הוא בחינת מלך. כשאתה לומד תורה, המלך נמצא פה. כשאתה מוציא מהפה שלך דברי תורה, זה לא אתה מדבר. זה המלך מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר. כמאמר חז"ל, מתנית מלכתא. חז"ל אומרים שהמשנה שאנחנו לומדים, זה המלך מדבר. שהמשנה הוא על דרך משל כמו מלך, שהוא גוזר ואומר, שאם יתון ראובן כך, היא פסק כך וכך, וכן בדיני איסור ויתר, כל דברי תורה שאתה לומד, אתה אומר, כך צריך להיות. זה המלך אומר מה צריך להיות. מבחינת המצוות, המצוות שאתה מקיים זה מבחינת עבד, זה אתה מבצע, לשמוע בקולו, אתה מבצע לשמוע בקול המלך. כדכתיב כלי בני ישראל עבדים. זאת אומרת, התורה זה המלך והמצוות זה העבד. אז התורה זה מלמעלה למטה והמצוות זה מלמטה למטה. והנה, מבחינת מלוכת התורה, זה שהתורה נקראת מלך, שבה מלכים ימלוכו, הוא מחמד שכל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. כך כתוב, שאתה לומד תורה, כל מילה שאתה מוציא מהפה, נראה לך שאתה אומר את המילים. לא, זה לא אתה. זה הקדוש ברוך הוא אומר את המילים. פשוט הוא עובר דרך הפה שלך. כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך. ויעקב חבל נחלתו, יהודי נמשל בקשר שלו לבורא כמו חבל, כמו למשל באדם המנענע בחבל למטה, מתנענע גם למעלה בראש החבל. אז אתה מוציא מילים מהפה שלך פה למטה, אתה גורם שמתנענע ראש החבל, הקדוש ברוך הוא אומר את המילים. ולזה נמשלה התורה למים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כי המים שנמצאים בקומה העליונה, כשמחלחלים, הם בעצמם יורדים למטה. זה דבר בתורה. הקדוש ברוך הוא מדבר בו בעליונים, וזה בעצמו יופך להיות המילים שאתה מוציא מהפה. לכן התורה זה המלך, התורה זה דבר השם. וזהו נעוץ תחילתן בסופן. התורה זה מתחילתן, מלמעלה, ויורד לסופן עד לפה שלך, מלמעלה למטה. בחינת המצוות זה להפך. אתה מקיים את המצווה בגשמיות, אין סופן, אבל המצווה שאתה מקיים בסופן הוא מושך עד בתחילתן. כי סוף מעשה, אתה הרי מקיים כרגע סוף מעשה, זה במחשבה תחילה. אז זה ההבדל בין תורה ומצוות. ולכן פעם אמרו רז"ל, גדול תלמוד, שמביא לידי מעשה. פעם אומרים שמה הסיבה שתלמוד גדול, כי הוא מביא למעשה. מה אתה מבין מהמאמר חז"ל הזה, שמי באמת גדול? המעשה. התלמוד גדול כי הוא מביא למעשה. אז אם התלמוד מביא למעשה, פירושו שמי הגדול האמיתי, התכלית, היד, על מה מעשה עדיפה. ופעם אמרו, ותלמוד תורה כנגד כולם, אז אחרי הסתירה, תכלית, מה יותר גדול, תורה או מצוות. זה לא סתירה, תלוי על מה אתה מדבר. כי שניהם אמת. אם אתה מחפש מה יותר נעלה מבחינת המשכה מלמעלה, תורה. אם אתה מחפש מה יותר נעלה מבחינת העלאה מלמטה, זה מצוות. שמבחינת צנאות תחילתן בסופן, אם אתה מדבר מצד איך שהתחילה יורד למטה, תלמוד תורה גדול. אבל הוא מבחינת סופן בתחילתן, אז מעשה גדול. זה שניהם צריכים להיות באדם, אדם צריך להיות שני הדברים. צריך שיהיה לו המשכה מלמעלה והעלאה מלמטה. כי ההמשכות שהאדם ממשיך מבחינת התורה, הוא להיות מבחינת רצו. ההמשכה מלמטה, מלמעלה למטה, גורמת לך לרצות להתרומם. מחמת ההתבוננות בתחילתן. בשורשן, כי הוא ראה את המחוכמה נפקת, והוא וחוכמתו הכל אחד. וכשהוא עוסק בה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה. אז ברגע שאתה אומר, מה, כל מילה שאני אומר זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להתחבר עוד יותר לקדוש ברוך הוא, ועוד יותר, זה גורם לך רצו. ואם רץ לבך, ואחרי שיש לך רצו, שוב לאחד. מה זה שוב לאחד? היינו על די מעשה המצוות, שסופן בתחילתן. המצוות מושכים אותך כאן למטה, לגשמיות. הוא מתעלה ונכלל בשורשם למעלה מעלה, הדרום המעלות אורן סבוך. אז מה בעצם אמרנו עד כאן? שהסיוע שיהודי מקבל כדי להשתלט על הנפש הבהמית שלו, זה תורה ומצוות. למה צריך גם תורה וגם מצוות? כי זה סיוע בשני הכיוונים. אתה מקבל אור בלתי מוגבל שבא מלמעלה, אבל מכיוון שהוא בא מלמעלה, זה נשאר כאילו מחוץ אליך, כי מה שיורד מלמעלה, עדיין אתה לא כלי אליו, ומצד שני, אור שבא מלמטה למעלה, זה אתה, הזיכוך שלך עולה למעלה, לכן צריך את שניהם. ועל ידי זה עכשיו הוא מסכם. על ידי זה יומשך והתפשט למטה כוח האש שלמעלה במרכבה העליונה. האש הזו שהתורה והמצוות מביאה, נמשכת לנפש הבהמית של האדם, ונגע עד נפש הבהמית. ואז הבהמה שלך יש סיכוי שהיא תיכנע על האמת. כי החיות נוסעות ומנוסעות עם הכיסא. חיות זה כינוי למלאכים העליונים, שהם נמצאים במרכבה העליונה. אז הפסוק ביחזקאל אומר דבר מעניין, שהוא מתאר את החיות, המלאכים, הוא מתאר את הכיסא שבמרכבה, אז הוא אומר, החיות נוסעות את הכיסא, אבל מתברר שלא הן נוסעות את הכיסא, אלא הכיסא נושא אותם. זה נקרא נוסעות, אבל האמת הוא, הוא מנסעות עם הכיסא. שהרוכב על הכיסא נושא את נוסעיו. אותו דבר היה גם ב... היה גם בארון הברית, אותו דבר. כתוב, הארון נושא את נוסעיו. אז גם פה אותו דבר. אז מצד אחד נראה לך שהעבודה היא, העיקר זה העבודה עם הנפש הבהמית שלך. אבל האמת שמי נותן כוח בכלל למלאכים, שאתה מתבונן בכוח המלאכים, והם מרוממים את הנפש הבהמית שלך, כל זה בא מהאדם שעל הכיסא. הוא נותן כוח שאתה תוכל להתבונן בעבודת המלאכים, והם ירוממו את הנפש הבהמית שלך. וזהו בחינת אדם, זה האדם שעל הכיסא. אדם כידוע זה בגימטריה מה? 45. שוב בחינת חוכמה, כידוע שחוכמה זה נוטריקון כוח מה? מה זה בחינת ביטול? כי נזכר במקום אחר. כי לפי שבחינת גילויו התברך בעולמות ובמידות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא, איך הוא מתגלה בעולמות? על ידי הספירות, על ידי המידות. וראשיתן, ההתחלה של המידות, זה בחינת חסד, כמו שכתוב, כי אמרתי עולם חסד יבנה, ולכן אי אפשר להפך המידות שבעולמות, כי אם בהמשכות חוכמה הילאה, שהוא מקור התורה והמצוות. אתה רוצה להפוך את המידות, אתה רוצה, כמו שאמר בהתחלה, תחילת האות התחילה, אתה רוצה לשנות את המידה של מידות של הנפש הבהמית שלך, שמה מתגלה הקדוש ברוך הוא. איך תשנה את המידות? תתחיל מחוכמה. כי חוכמה זו הספירה הראשונה. מה זה חוכמה? אדם. מה זה אדם? רמח ושסה, תורה ומצוות. בכוח התורה והמצוות תצליח לעשות אולי שינוי ותזוזה בנפש הבהמית. ואחר כך, מה כתוב בהמשך הפסוק? זה הסיום של הפסוק. אחרי כי תצא למלחמה, על אויביך. ונתנו השם אלוקיך בידיך, עד פה תיארנו את כל המהלך, ושבית השביו. מה זה ושבית השביו? בפשט של המילים ושבית השביו, מה זה? שאתה תצליח לקחת שבי. ממנו. אבל מה הכפל ושבית השביו? אז על פי פנימיות הכוונה היא שהבהמה לקחה ממך שבי. היא גנבה ממך כוחות. עכשיו אתה צריך לשבות את מה שהוא לקח ממך, להחזיר את זה חזרה. ואחר כך ושבית השביו.
לא שבי.
כן, שביו. דהיינו מה שהיה בשביה אצל כוח המתהווה? על ידי שהמשיך את עצמו ברעות העולם הזה ותענוגיו. אדם שנכשל והתהווה בתאוות של העולם, אז הוא גזל אנרגיות מהקדושה, וזה עבר לקליפה. הנה חיל בלה ויקיינו. הנפש הבהמית, הוא בלה חיל, הוא בלה כוח, אבל מה אתה גורם? ויקיינו, שהוא מקיא את זה, דיינו מוציא את זה. להיות עולה ונכלל גם כן בקדושה. אבל דבר זה תקנו בתפילות 18. סלח לנו כי חטאנו. 18, אחרי שהגעת, אחרי כל העבודה של פסוקי די זמרה, ברכות קריאת שמה, וקריאת שמה, אז ב-18 אתה אומר, סלח לנו כי חטאנו, ושעד שלא היה לו התערות הדלת תתא, לפני העבודה הארוכה שהייתה לפני כן, בפסוקי די זמרה וברכות קריאת שמה, כל זמן שהוא לא עורר מלמטה, היה בבחינת אבילים מדרך פשעם, הוא נשאר אביל, הוא לא השתנה, כי אם תקבל רק כוחות מלמעלה, אתה לא תשתנה, אתה צריך להתעורר לבד. ועכשיו שרואה שחטא, אחרי שהגיע אחרי הוא התבונן והתרומם, ואז הוא אומר, רגע, אבל יש כוחות שנמצאים בקליפה, צריך להוציא אותם משם. צריך שיחזיר הניצוצים שנפלו בשבירה בחטאה, ואז הוא קולט שיש הרבה כוחות שהלכו בשבי, הוא רוצה להחזיר אותם. ועל זה תקנו לומר והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. פירוש שיהיה בבחינת לפניך, כמו שהם בשורשם, שיוכללו ויתאחדו החיות שלהם ממקור חוצבם ברנסוף ברוך הוא, ומשם יושפע שפע חדש והרע חדשה. תוכל להחזיר את זה חזרה, דיינו לקחת את כל הכוחות שהלכו לאיבוד, על די התשובה אתה מחזיר את הכל חזרה. וזהו עניין כל הברכות שב-18. ברוך אתה, עוד הפעם ברוך אתה, 18 פעמים ברוך אתה, 19 פעמים ברוך אתה, שיוברח ויומשך המשכה והערה חדשה מאור אינסוף ברוך הוא, לבחינת דעת ותשובה וסליחה וכולי. זה התיקון שאתה מתקן ומושך חזרה את מה שהלך לאיבוד. עכשיו הוא מסיים, הרי אמרנו שכל העבודה כל המאמר הזה הרי בא להסביר מהעבודה של התפילה. והתפילה זה כמו קורבן, כמו בקורבן יש אש מלמטה ויש מלמעלה. עכשיו הוא אומר, בסיום הקורבנות מה כתוב? וזהו עניין שנאמר ריח ניחוחי. אחרי הקרבת הקורבן כתוב שזה ריח ניחוחי. מה זה ניחוחי? לשון נחות דרגה. זה יורד עד למטה מצד אחד, נחיתה, דיינו לרומם את הדרגות הנחיתיות, ופירוש שעל ידי שיקריב לחמי לאישי, היא עולה לריח, שיהיה נחת רוח לפניו יתברך. כמן דאריח ריחה, וזה יהיה בבחינת ניחוחי, דהיינו להיות נחות דרגה לטאטה להשפיע שפע טובו ואורו. יש כאן שני הכיוונים, גם נחת רוח למעלה, וגם נחות דרגה למטה, דהיינו התיקון של כל העניינים הבלתי רצויים. וזהו ניחוחי, ניחוח שלי, כאילו ממשיכים אותו כביכול בעצמו למטה, להיות שורה ומתגלה בתחתונים מבחינת גילוי. זה ההצלחה של היהודי, שהוא מצליח, וכל זה מרומז בכי תצא למלחמה על אויביך, ונתונו השם ולוקח בידיך, ושבית השוויו, יצליח לעשות את כל המטה.